טוב, בוקר טוב. אנחנו בעמוד 298. כן? טוב. בשבוע הבא אין שיעור, כן, חנוכה. יש נס.
למה
יש נס?
לא, להפך, נקיים שיעור בגלל הנס.
בדיוק.
צריך לקיים להשכיחה מתורתך.
נכון, נכון. נכון. טוב, אז 298. אני חושב הפסקה הראשונה, לא?
לשון אחר.
מה? לשון אחר? עד כדי כך התקדמנו.
כן, אתה זוכר
שדיברנו על ולדימיר ינקלביץ'? כן, זה, אני זוכר שדיברנו על ינקלביץ', כן. בטח חזרתם לשבוע את כל הספרים שלו. ברור, כן. לשון אחר. הקושי נשאר כל עוד נמשך שלב הלמידה שלנו. אזכיר לכם שאנחנו מדברים על הקושי של נפש, שזה חיבור של הגוף והנשמה, כן? אז הקושי נשאר כל עוד נמשך שלב הלמידה שלנו. כל עוד אנחנו לומדים מה זה להיות אדם המתאים למחשבת הבריאה, הקושי נשאר ואין טעם להחיש אותו ולנסות לברוח ממנו. אין דבר קל יותר מאשר לאמץ את העמדה הדואליסטית הטוענת, באופן ישיר או עקיף, שיש למעשה שתי רשויות, שני שותפים חז ושלום, ביצירת האדם, האל הטוב והאל הרע. זו בריחה מן המציאות, מן ההתמודדות עם היותי נברא על ידי האינסוף ברוך הוא. זה מה שחכמי יוון רצו לטעון כאשר הם שאלו כמה אלים ברו את האדם. תשובת חכמי הגמרא מפוכחת וברורה. הקדוש ברוך הוא הבורא ותו לא. וגם אם אמירה זו מעצימה את הדרמה הקיומית של האדם, אין בלתה. אל אחד ברא אותנו, והוא ברא אותנו בעלי יצרים, בעלי נטיות סותרות, בעלי רגשות. הוא ברא אותנו בממד הריבוי, הדואליות והזוגיות. הוא מצפה מאיתנו לפתור את משוואת האחווה כדי להיות האחר שלו. טוב. אני חושב שהדברים ברורים, לא? או שצריך הסבר.
משוואת האחווה.
זה מושג מרכזי אצל מניטו. וזה הביטוי נלקח מהשפה של האנתרופולוגים הצרפתים כדי לתאר אצלם את מערכת היחסים השוררת בין בני אדם. כן? ומניטו חיבר את זה עם הסיפור של קין והבל, והטענה המרכזית שלו היא שזה מה שעומד במבחן ההיסטוריה. האם אנחנו מוכנים, אנחנו זה אומר ברמת הפרט וגם ברמת הכלל, האם אנחנו מוכנים לתת מקום לאחר שלנו? ולפי המפתח הזה אפשר לקרוא וללמוד את כל חומש בראשית ולראות שאכן מהסיפור של קין והבל עד סוף החומש מדובר בניסיון דור אחרי דור לפתור את המשוואה הזאת. עד שמגיעים לשלב שבו יוסף בצד אחד ויהודה בצד השני מצליחים למרות כל הקשיים, למרות כל מה שהיה ביניהם, לתת מקום לשני.
יוסף קיבל על עצמו מה
שיהודה צריך לייצג, ואותו דבר? לא. קודם כל אני נותן מקום. אחר כך נדבר על התוכן.
אבל הם נשארים בעמדה שלהם.
כל אחד נשאר בעמדה שלו, ואני חושב שזה מאוד הגיוני. כי כל מי שיש לו עמדה, מן הסתם חושב שהעמדה שלו היא האמת. לא, היא לא צודקת, היא האמת, זה משהו אחר. כן? כי אחרת בשביל מה אני מחזיק בעמדה? כלשהי.
והצד השני מנסה לשכנע.
זה לא קשור. קודם כל צריך לתת מקום. כן? זה לא כדי לטשטש או לבטל את חילוקי הדעות. אלא קודם כל צריך לתת מקום. וזה מה שמאפיין מבחינת מניטול ברמה הכלל אנושית. את המערכת יחסים מוסרית. האם אני מסוגל לתת מקום למרות כל ההבדים? כן? וזה צריך כמובן לבוא לידי ביטוי בכל המישורים, בצורה מעשית. זה שלב ראשון, לתת מקום. שלב שני. איזה מקום אני נותן? וכאן צריך לחזור לפילוסופיה של הגל, מה שהוא מסביר בספר שנקרא בעברית הפנומנולוגיה של הרוח. שם בתוך כל הדיבורים שלו יש משל מאוד מאוד מפורסם, משל העבד והאדון. והטענה שלו היא כדלהלן. אנחנו רואים שכל מערכת יחסים יש בא לידי ביטוי, באים לידי ביטוי גם בא לידי ביטוי רצון של צד אחד לגבור על הצד השני. כוח, עוצמה, השתלטות וכו'. ולכן, אני תמיד אעדיף להיות בצד של האדון, ולא בצד של העבד. והוא מציע את הדגם הזה כדי לבחון את ההתפתחות ההיסטורית. כן? אני תמיד אעדיף להיות האדון ולא העבד. וזו העמדה שלו, ולפי הטענה שלו, ככה ההיסטוריה מתפתחת, מתקדמת.
אף שנראה לי
שהאדון
לא צודק.
אין דבר כזה, זה לא קשור צודק או לא צודק, זה קשור לעובדה שכך ההיסטוריה מתקדמת. תראה.
מסביר את זה
כתהליך
כמו תהליך אבולוציוני כזה?
לא אבולוציוני, לא אבולוציוני, זה ה... כן, אפשר לטו טבעי, זה בשפה שלו לא בדיוק, אבל זה מה שאצל מרקס בעיקר יהפוך להיות הדלקטיקה ההיסטורית.
וגם בתורה, הלבנה הייתה צריכה
להמגיד
את עצמה,
כדי
שזה
לא. לא, לא, זה בדיוק ההפך.
רק לחדש, כן. זאת אומרת שזה קורה מתוך הכרח, כי ככה זה המצב של העולם, או שאנשים בוחרים להיות עבדים או אדונים?
טוב, בדרך כלל העבד לא בוחר להיות עבד, זה בדיוק הבעיה, אבל יש אחד שבוחר להיות האדון. בסדר? אוקיי. זה ככה הוא רואה את מהלך ההיסטוריה. זאת אומרת, טוב, אחר כך אפשר לתרגם את זה כבר במונחים של דרווין, אבל דרווין זה הרבה יותר מאוחר, שהחזק שורד וכו' וכו'. לא, לכן אני אומר, דרווין זה הרבה יותר מאוחר, הגל זה תחילת המאה ה-19, כן? הספר הגדול שלו, הפנומנולוגיה של הרוח, יצא לאור עד כמה שאני זוכר ב-1810. כן. יש עוד ספר חשוב שיצא לאור באותה שנה.
ב-1810?
כן.
והוא?
ליקוטי מוהר"ן. זה אותה שנה, מה לעשות? זה מעניין, לא? לראות את ההבדל התאומי בין הגישות של זה. אבל אי אפשר להכריש שהגל אכן השפיע על כל ההיסטוריה של אירופה במאה ה-19, כן?
חטא
ההגל, כן. טוב. אז אבל זה מבחינתו המכניזם שמסביר את זה המנוע של ההיסטוריה. כן. אז טוב. אז מול הגישה הזו, מניטו מעמיד את משוואת האחווה. למה? כי אם אנחנו לוקחים ברצינות את מה שהגל אמר, אז למעשה אנחנו רואים שיש ארבע אפשרויות. אז מניטו עובר מהשפה של אדון ואבל לשפה של אובייקט וסובייקט. בסדר? והטענה היא כזו. בכל מערכת יחסים יש שני צדדים. ובכל רגע נתון במערכת הזאת יש אחד שהוא פעיל והשני שהוא סביל. לכאורה. אז יש אחד שהוא האובייקט ואחד שהוא הסובייקט. הסובייקט הוא זה שהוא הפעיל כרגע. והאובייקט הוא...
למה זה מפתיע?
שנייה.
יכול להיות גם שני...
לא, 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 שנייה. לאט לאט. אמרתי לכאורה. למה?
הסובייקט הוא הפעיל, האובייקט הוא הסביל.
כן, אבל אני אומר לכאורה. למה? כי לפי ה... משל, מה שמניתו את היום. אני מדבר ואתם שומעים, לפחות חלק. אז אני לכאורה פעיל ואתם פסיבי. אבל זה לא נכון. כי מי ששומע, השמיעה שלו היא פעילה. ואז במובן הזה אני הפסיבי. בסדר? טוב. לכן אמרתי, בכל הניתוחים האלה צריך קצת להיזהר. אבל מבחינה היסטורית, יש לנו באמת ארבע אפשרויות. אפשרות אחת, וזה מה שבעגל מתווה ככלל מנחה מבחינתו לחברה המערבית ובמיוחד לחברה הגרמנית, אנחנו חייבים להיות האדון. אין ברירה, יש אדון ויש עבד, לכן אנחנו בוחרים להיות האדון. כל השאר זה ה... עבדי. טענה של מניטו היא כזאת. נגד העמדה הזאת היא קמה הנצרות. והפכה את הקערה לכאורה על פיה. באומרה שאני חייב לתת את הלכי השנייה. אני לא רוצה להיות האדון כי זה לא מוסרי. אין שום סיבה שאני אשתלט בצורה זו. או בצורה אחרת על אחרים, ולכן אני בוחר במודע להיות העבד.
למעשים שלהם בהיסטוריה לא...
לכן עוד לא סיימנו את הניתוח.
יכריח אותך גם יותר.
לא גמרנו את הניתוח. אז זאת הענה של הנצרות. טוב, איך בוחרים, איך בוחנים, סליחה, אמיתות הטענה? במעשים ההיסטוריים. האומות הנוצריות פעלו למעשה לפי הכלל של עגל ולא לפי החינוך הנוצרי. זה עובדה.
איך אתה רואה שהם פעלו
כאבן?
כאבן.
איזה ארבע שורות?
מה? רגע, אנחנו עוד לא, אנחנו באמצע.
לפי עגל אמרו?
לפי עגל יש רק אפשרות אחת.
מה האופציות?
בסדר, שנייה. אז המבחן ההיסטורי מראה שאומנם אולי הייתה כוונה טובה, אבל המעשים לא היו ראויים. כן. בסדר? טוב. יש גם אגב השלכות למתח הפנימי הקיים אצל אותה חברה, שמצד אחד חיה בצורה אלימה, ומצד שני מטיפה להתנהגות מוסרית מסוימת. עד שזה מגיע, אומר מניטו, לנקודת רתיחה. שאז אותה חברה נמצאת מול צומת. האם לזרוק את המוסר שמנסים לכפות עליה, או לשנות את דרכיה. שוב, ההיסטוריה הוכיחה שהם בחרו באפשרות הראשונה, ובמאה ה-19, אירופה כולה, התחילה תהליך של חילון, שאחד מהמרכיבים של התהליך הזה הוא אחד, לזרוק את המוסר הנוצרי, בית להאשים את היהודים בניסיון להשתלט על אירופה דרך המוסר הנוצרי. הסוף ידוע. אבל זאת האפשרות השנייה. אני מעדיף להיות העבד כדי לא להיות האדון. אפשרות שלישית. מכיוון שהמעשה ההיסטורי מביא תמיד למצב של עבד ואדון, הפתרון היחידי הוא לעצור את ההיסטוריה. אז יש וריאציות שונות לדבר הזה, אבל זה בעיקר מאפיין את החברות במזרח, מתחיל מהבודיזם. כל אלה שטוענות שהדרך היחידה לשים קץ לדבר הזה זה לא להוליד ילדים. ג', אלה שבאים ואומרים שהדרך היחידה זה להתאבד וכו'. כל מיני שיטות, אבל המכנה המשותף לכל השיטות האלה, חייבים בדרך כלשהי לעצור את ההיסטוריה. ההיסטוריה זה החטא הקדמון, לכן צריך להפסיק את הדבר הזה.
איך אפשר לעצור
את
ההיסטוריה?
בצורה
זו
ללדת
ילדים.
מתאבד.
מה, הנזירים בוודאי שלא.
לברוח מהעולם.
הנזירות, גם הנזירות, אבל הנזירים, לא יודעת. מה?
הנזירות דווקא ילדו ילדים.
גם הנזירים.
יש נזירות
במזרח?
לא, אני לא בטוח שיש נזירות שם בבודיזם. מה? יש? בודדות, בסדר. אבל האידאל הוא לעצור את ההיסטוריה. לשים קץ לטרגדיה הזאת כמה שיותר מהר. ולא ככה, לא נגיע לנקודה שאנחנו צריכים לבחור בין להיות או עבד או אדון.
אז להפסיק את האנושות.
כן, כן, נכון.
מה לעשות עם
האנושות? כן, נכון.
להפסיק ללדת ילדים.
נכון, נכון.
כל הנקודת מוצא שהחיים הם סבל.
נכון, נכון.
אם החיים
הם סבל,
הם עול.
נכון, נכון. מה השאיפה? זה להגיע לנירוונה כמה שיותר מהר.
להתקן.
ולמנוע את כל האסונות בדרך, ומבחינתם האסונות זה מה שנובע מהצורך שלי לבחור בין להיות או אדון או עבד. טוב, זו תפיסה מעניינת, לא?
דווקא שם יש ילודה הכי...
טוב, בסדר, זה כמו... יש תמיד פער בין השאיפה האידאל ובין המציאות, מה לעשות? אז מתרצים את מה שמתרצים, זה, אבל זה לא משנה שככה מציגים להם את הדברים. בסדר? אגב, זה גם, זה לא רק ברמה האישית, זה גם מסביר מדוע במשך מאות שנים במזרח, מבחינה היסטורית, לא קרה שום דבר משמעותי. הקדמה באה מהמערב, לא מהמזרח. עד לפני כמה עשרות שנים. זאת אומרת, כל פעם שהיה, שהיה תגלית, למשל בסין, זה הפך לשעשוע. כן? אבק שריפה. אפשר להשתעשע עם זה. ברגע שזה הגיע למערב, זה עבר תחת למשוואה אדון ועבד. אז הופכים לזה כלי נשק. זה מאוד עמוק. זאת אומרת, זה לא סתם... שאלה אם פרט כזה או אחר מוליד או לא מוליד ילדים. גם עניין תפיסתי עמוק מאוד בתוך החברות האלה, בשביל מה אנחנו צריכים לקדם את העולם? לא צריך. אם לא לוקחים את זה לכיוון של שעשוע, בסוף מגיע מה שבא מהמערב. הורגים אחד את השני. זה לא אומר שהם היו חברות... פסיפיסטיות וזה, ממש לא. כי שוב, תיאוריה לחוד ומציאות לחוד, בסוף יש אינטרס, יש צרכים, יש זה, זה עובד, זאת אומרת, אבל מבחינת האידאל ככה זה מוצע.
אבל הגיעו לדעת הזאת מתוך אי פעילות, מתוך רפיון, כאילו אין מה לעשות. זה לא מתוך רפיון?
נכון, לא מתוך רפיון, מתוך ייאוש עמוק מאוד שב... האדם מטבעו לא יכול לסכן את דרכיו. בסדר? זו העמדה השלישית. העמדה הרביעית היא העמדה של התורה, אומר מניטו. וזה בא לידי ביטוי בין היתר בין מה שנאמר בין יהודה ובין יוסף, לפי דברי הבעל התורים, שמביא מדרש. והיגש אליו יהודה, מה הוא אמר לו? אתה מלך, אף אני מלך. שנינו אדונים. מה? בבעל התורים אומר את זה. בבעל התורים מביא את המדרש הזה. לא, זה לא פירוש, זה מדרש. כן? אתה מלך, אף אני מלך. וזה העמדה של התורה. אנחנו צריכים למצוא דרך, אנחנו צריכים לסלול את הדרך, כך ששנינו נהיה אדונים. והשאלה היא, איך אני יכול באמת לקיים את הפתרון הזה? וזה חוזר למה שמניטו אמר. אני המדבר כרגע, לכאורה, אני האדון ואתם העבדים, אבל בהקשבה שלכם, אתם צריכים להחזיר את הממד השני.
גם
כתוב מי שמקנה עבד, מוצא אדון. מי שקונה עבד, קונה אדון לעצמו, בסדר. אבל בבסיס זה בא מכאן. הצורך לפתור בצורה חיובית את משוואת הערבה, ולפי התורה הפתרון היחידי הקביל הוא אדון, אדון. במונחים של הגל.
אדון במקום שלך, אדון במקום שלי. משהו כזה.
אדון, אדון, אני לא יודע למה להוסיף מילים כשאין צורך, כן? מה? ודאי, יש מתח. יש מתח, מתמיד.
רגע, אבל אצל הגל גם היו ארבע אפשרויות?
תיאורטית יש ארבע אפשרויות, אני מתאר לעצמי.
מתמטית, כן.
כן, אני...
הוא דיבר על אופציה של אדון ואדון?
הוא שולל כל שאר הדברים, הוא פשוט אומר
ש... הוא בכלל העלה את האופציה הזאת?
לא, הוא לא מעלה את זה כאופציה. הוא נותן מיד את המשל של האדון והעבד ומסתפק בזה, ולא צריך מעבר לזה שום דבר. אני חושב שכל מי שאז קרא את הדברים שלו הבין למה הוא מתכוון.
למה זה משל?
כי הוא ככה, הוא קורא לזה משל של האדון בעבד.
למה אם הוא חושב שזה דווקא גרעב?
מה?
זהו,
בדיוק
למה. למה אחרים צריכים להיות... מי מחליט, מי מחליט מי האדון ומי העבד? הכל?
אני מתפלא על על ההערות האלה. זה לא ידוע שהגרמנים הם מהגזע העליון? אנחנו במאה ה-19 מתחילים לפתח תורת הגזעים. זה הכל הולך ביחד, הוא אבי כל הדברים האלה בסופו של דבר.
מה הקריטריון שהופך גזע מסוים לעליון יותר ושאחר לנחות? הצלחה בהיסטוריה, הצלחה כלכלית,
חורים.
אני איך למבחן הקצר? לא, לא, לפי מה? איפה זה?
גזע אפשרות, אתה לא משתנה.
אני, מה?
לא, אל תדבר אליי כיהודי.
לא.
אם הייתה לך אפשרות לבחור, היית בוחרת את עצמך כעבד או כאדון?
זה נקודה אחת.
אני שואלת נקודה על כל
האפשרויות. לא, 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 לא. שוב. לא, 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 לא.
הוא צריך להצדיק למה מישהו הוא עליון, הוא
לא
צריך.
לא,
לא מצדיק, הוא מצדיק.
שנייה. זה בדיוק...
יבוא אנגלי ויגיד, אני עליון. הוא לשיטתו, אני לא הולכת למזרח הרחוק.
יפה.
בתוך אירופה. יפה. גרמני שלך, צרפתי שלך, אנגלי וטרקי.
יפה. לא. סליחה. לא. מבחינה היסטורית זה לא נכון.
יש לך כל לקוחות שהיו חזקים. יש לך איטליה, יש לך צרפת, יש לך גרמניה.
איטליה לא קיימת באותם הימים, וגם גרמניה לא קיימת. בסדר. נחזור למציאות של הימים האלה, כן? אבל המבחן הוא המבחן ההיסטורי, בשביל זה יש מלחמות.
זהו, שמעתי כל דלינגר.
ב-1810 יש את הקרב ביינה, הידוע, נפוליאון גובר, פרוסיה מתקפלת. מה השאלה? בעקבות התבוסה של פרוסיה, הגל כותב מה שהוא כותב.
אז זהו, בדיוק, אז...
לא, כי הוא ככה הוא מנתח את ההיסטוריה.
זאת אומרת, כל פעם...
כל דענים דבר. לא, ברור, אבל זה ההיסטוריה. ההיסטוריה היא היסטוריה של המלחמות. היא לא היסטוריה של האומנות.
בסדר, אבל הוא פילוסוף.
מה?
במזרח זה בדיוק אותה היסטוריה.
לא, לא.
סין, יפן, קוריאה.
לא, לא, לא,
אני מדבר
על
לפני
300-400. זה מלחמות היסטוריות. לא במובן שלו, לא. זה לא מוכיח שום דבר, זה רק אומר שכרגע הצלחתי להשתלט על משאבים שאני צריך, או על כוח אדם וזה, לא זה, ליפנים אין להם משאבים טבעיים, אז הם חייבים לכבוש שטחים כדי להשיג.
אבל אצל יפנים יש להם כן תפיסות של עליונות.
יש, אבל זה לא במובן הזה שיש באירופה.
בסדר.
אז זה...
קיסר, שואל.
לא, למשל, הגל מנתח בצורה די ארוכה את דווקא ההתפתחות של הנצרות. ומבחינתו הנצרות זה השלב המתקדם ביותר של לא רוצה להשתמש ברוחני, במילה רוחניות, אבל לא במובן המוסרי, בתפיסה המזוקקת ביותר של האדם והיחסים שלו עם כוח עליון או מה שזה יהיה. לעומת זאת, היהודים הקשנים האלה נשארו בבערות ופספסו את העיקר, הם מגושמים, הם עוסקים בדברים לא כל כך חשובים, הם לא מסוגלים להתעלות למדרגות של רוחניות צרופה, טהורה, מה שזה. אז זה חלק מהתפיסה שלו שיש שלבים בהיסטוריה, שכדי לעבור משלב לשלב, אז צריך, החזק שעובר לשלב הבא, גובר על כל השאר, וכל השאר הופך להיות העבדים שלו, כן. זה כבר במובן מסוים. כן, אבל דרווין זה 50 שנה אחר, כן, הוא אומר 40 שנה, מה, כן.
לי דווקא מפריע העניין הזה של גם וגם. גם אני עליון וגם אתה תהיה.
אני לא אמרתי עליון.
אבל לא עבד משה, משום שאני חושבת
שבהיסטוריה
שלנו גם ראינו את זה, שיהודה לא
ויתר. אף אחד לא מדבר על לוותר. זה בדיוק זה.
זה לא
מבין, לא היה דבר כזה ממלכת ישראל בצפון שזה סביב שבט אפרים.
הוא
ממלכת
דוד.
אז אין
כן
לעוד ממלכה.
לא?
לא, יש
כהונה. אז מה זה כל הפרקים הראשונים של ספר הושע למשל? הוא שמע מדבר על ממלכת הצפון, ממלכת ישראל בלבד.
זה משהו שנולד
בחטא. מה נולד בחטא?
לפרוש
ממלכות דוד, למרוד
במלכות דוד,
כי
רובם שמורד, זה נחשב לחטא.
אז בדיעבד,
בוא
נעשה פיוס.
למה חטא, אבל?
למה חטא,
איפה זה כתוב?
כי החייה השילוני, כנביא, משך אותו.
למה חטא? כאילו,
איפה
זה חטא?
איפה יש לך דבר כזה בחז"ל?
אז מה
המשמעות
של
מלכות
בית
דוד? זאת השאלה בדיוק. יש שני עצים. כן, נכון, נכון. לא אפילו יותר מסובך מזה, למה רק יוסף ויהודה? יש עוד כמה אחים שרוצים גם כן. וכל אחד לפי חז"ל, גמרא מפורשת, מסכת אוריות, ודפי כל אחד ראוי להיקרא קהל. קהל. זאת אומרת, כל אחד יכול להיות ישראל לחוד. ככה אומרת הגמרא. שמעון לחוד, בנימין לחוד, וזה, כל אחד זה ישראל.
אני חושב אולי שהנקודה כאילו שחשובה להבין, דיברנו על זה באחד השיעורים, זה של הדדיות.
ביחד הם עם, הם לאום, רק ביחד הם לאום.
יש אתה אדון ואני אדון.
לא, סליחה. קראת בפרשה, בשבוע שעבר, פרשה מסוימת ששמה יש ביטוי שמופיע קהל עמים, כן? אז תסתכלי מה הראשי אומר שמה לגבי הביטוי הזה קהל עמים. עמים זה שמה אומר ראשי הבנים של יוסף אפרים ומנשה, קהל זה בנימין. על זה קופצת הגמרא באוריות, אפשר אפילו...
זה רק
בני רחל.
רחל
ולאה.
רחל ולאה.
כן.
אבל זה
על זה קופצת הגמרא. אז בוא נראה מיד אם אני לא טעיתי בעמוד. מה? למה אני לא רואה? יש שתי אפשרויות, או שאני לא רואה או שזה לא במקום הזה. מה? כן, מישהו הדפיס הדף הלא נכון. גם זה יכול להיות. אני כבר מחפש בה. לא, אפשר לי בגוגל לחפש למה שאנחנו נסתבך. מה? זה באוריות זה בטוח. זה כבר משהו. כעלמים. מה? או, וו, למה? הנה. לא הייתי רחוק את זה כך. צריך לתקן בהקלטה. מה? אבל גם כאן, למה? אני בעבוד הזרה, למה אתם לא אומרים בכלל? זה באמת. מה?
אני בעבודה זרה,
זה לא נשמע טוב, בקלטה. אני בעבודה זרה, כן. כל התורה זה מדברת על עבודה זרה, לא? זה, אנחנו בזה, נו, ברור שזה, אמרתי מה זה, לא מבין מה הסוגיות האלה עשו שם. אז, אוריות. טוב, שם הדיון הוא סביב הסיפור הזה שבאמת אם מי... לגבי ציבור שטעה, מה זה נקרא ציבור, אם זה רק חלק וזה, אבל אז הגמרא מגיעה לזה. אמר הרבה רבי יעקב, שבט של לוי לא יקראו קהל. דכתיב, הנני מפריך ובטיך ונתתיך לקהל עמים, כל שיש לו אחוזה יקרא קהל, וכל שאין לו אחוזה לא יקרא קהל. בסדר? אם כן, שואלת הגמרא חסרי לאו י' בית שבטים, אין לנו י' בית שבטים, כן. אמר אביי, אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. ככה פותרים את אביי. אמר אבא, והכתיב על שם אחיהם יקראו בנחלת העם, בסדר? ואז הגמרא מתחילה להתדיין בזה. אגב, היא מגיעה לשבע ימי חנוכה. שמעתם? שבע ימי חנוכה. דתניא שלמה עשה שבע ימי חנוכה. כן, ובגלל זה אנחנו קוראים את פרשת הנשיאים בזה, כן. ברור. לא, כי מי שחושב שלפני זה לא הדליקו נרות בחנוכה, טועה. כן. הוא אמר משה לעשות 12 ימי חנוכה, זה משה. זה בין חנוכת הנשיאים, וזה בסדר, זה הגילוי של הגמרא, מאוד מעניין כל ה... כל הסיפור הזה, אבל לפני זה, בעמוד ה, כמו שאני אמרתי, אז עוד פעם לתקן את ההקלטה, כן, הגמרא מביאה את הדברים האלה. סביב השאלה שהורו בית דין של אחד מהשבטים בטעות, אז מה עושים? איבא אליהו, נשאלו, התלבטו. שבט אחד לרבי יהודה בהוראת בית דין הגדול ממיתה שער שבטים או לא, האם בהוראת בית דין הגדול בית המקדש, כן, שהיה על יד בית המקדש, אז הם הורו גם כן בטעות. אז מי מביא עכשיו קורבן? בסדר, זאת השאלה. מי אמרינן שבע שבטים ודמיתו ושער השבטים? כי שבע זה הרוב של השבטים, אז מצפיק שזה, ואז כאילו הוא אומר, בסדר, ואז הגמרא משם, משום די קרובה, אבל חד שבט, דלק קרובה לא, עוד דילמה לא שנה, תשמע. מה הם מביאים? ואז הגמרא שואלת לגבי הקורבן עצמו, ואז הגמרא אומרת את ה... מגיעה לדברים האלה. במה יסקינן? כגון שחטו שישה שבטים. טוב, עכשיו זה חצי חצי. ואין רובן של קהל. אבל מבחינה מספרית, כשסופרים את האנשים בכל שבט, מגיעים לרוב עם ישראל, כן? בסדר? ואז יש דעה חולקת בדברים האלה, עד שהגמרא בסוף מגיעה להבנה שבאמת, אם זה מקרה של שבט אחד, אז מה, 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 מה עושים? והתשובה של הגמרא היא פשוטה מאוד, כל שבט, שבט אחד, דעיקרי קהל. כל שבט ראוי לעיקרי קהל. מנהלות, מנהל אנחנו לומדים את זה, אמרי דכתיב, ויעמוד יהושפט בקהל יהודה וירושלים.
קהל ולאום
זה אותו דבר? אין מושג לאום כאן.
עם ישראל זה לאום?
לא, עם ישראל זה קהל. ובדיוק, איך יכול להיות קהל? עמים.
קהל גויים זה
עמים. מה?
בפסוק כתוב קהל גויים.
כן, כן, אבל אחר כך בפרשות שלנו כתוב קהל גויים.
קהל גויים?
לא, אני יודע. כשיעקב מברך את הבנים, הוא משתמש בביטוי קהל גויים, קהל עמים. בסדר? אוקיי? וזה בדיוק, זאת בדיוק השאלה. כן? ויאמר אליי, הגמרא מביאה את הפסוק, הנני מפרך ורביתך ונתתך לקהל עמים. וכולי, בסדר? והשואלת הגמרא, מה נתיילד לי? האיש האתה, מי נולד באותה שעה? בנימין. זאת אומרת, בנימין לחוד נקרא קהל.
אז זאת אומרת שכל שבט יכול להיות עם?
הנה, והגמרה לא מוותרת. שמע מינה...
זה לא מסקנת הגמרה.
לא, עוד מעט הגמרה. שמע מינה, אחי כאמר רחמנה, מי תיילד לך השעתה? קהל אחרינה. עכשיו באותה שעה?
הבן האחרון.
לא, לא הבן, קהל אחרינה, קהל אחר. אמר לרב שווה לרב כהנה, דילמה אחי כאמר לרחמנה, לכי מתיילד לך בנימין, הוא דאבו י"ב שבטים דמתקרא קהל, אמר לי, 12 שבטים יקראו קהל, 11 שבטים לא יקראו קהל, תניא רבי שמעון אומר, מה תלמוד לומר, ופר שני בן בקר תיקח לחטאת, אם ללמד שהם שניים, ולא כבר נאמר, ועשה אחד חטאת ואחד העולה להשם. אלא יכול נאחלת חטאת ללווים, תלמוד לומר, פר שני לעולם, מה עולה לא נאחלת, אף חטאת לא נאחלת, כי יוצא בו אדם אומר, ואחר כך המגמרה באמת מביאה למסקנה. כל שבט לחוד ייקרא, זאת אומרת שיש כאן י' בית אופנים שונים, להיות ישראל, יש מתחים בין האופנים האלה. אז זה לא רק כי יוסף ויהודה, כי לזה אנחנו יותר רגילים, נגיד, כן? אבל ראובן רוצה את המקום שלו.
אז זה הייתה מכירת יוסף, כי חשבו
שהוא נהיה טוב. זה דיון. לא, זה כדי... זה כדי... זה כדי...
שכולם אדונים.
בדיוק, זה כדי... זה בדיוק כדי לברר במציאות ההיסטורית, איך הדברים האלה מתפתחים, כן.
אבל איך אפשר לראות, מה מאחד אותם?
מה מאחד אותם? בית המקדש.
הקהלים האלה,
בית המקדש. בית המקדש. בית המקדש. בית המקדש. בית המקדש. זה עדיין אותה תשובה. בית המקדש.
לא, אבל אני שאלה שלי אחרת.
הבנתי.
לא יודעת מתי יבוא בית המקדש.
בית המקדש. מה זאת אומרת את לא יודעת?
לפי הרבנות.
מי אומר לפי הרבנות?
אסור לבנות בית המקדש.
שאלו את אליהו הנביא, אמר אם מחר, היום אם בקולות ישמעו. לא? נקודת העוגן זה המקדש, והמצוות הראייה שדרכה כל אחד מכל שבט פוגש את שאר השבטים.
והרבנות לא יודעת.
אני לא יודע.
מה זה קשור לרבנות?
ראוי להיות עם.
להיות, כן.
במציאות ההיסטורית, המלוכה עברה לשבט אחד בלבד.
לא. עובדה שיש טענה מצד אפרים שהוא לא מקבל את זה.
כן, אבל הם התפזרו ברוח.
הם לא התפזרו ברוח?
בעולם.
מי שמדייק בדברי הנביא רואה שחלק קטן, אמנם מזערי, של השבטים שהיו סביב אפרים, בסוף נכנסו ליהודה.
אוקיי, אז המציאות ההיסטורית היא...
המציאות ההיסטורית היא... לא. לא. לא, סליחה. המציאות ההיסטורית היא שיש שלבים בהיסטוריה. שיש קודם כל משיח בן יוסף, ואחר כך משיח בן דוד. ואם אנחנו מדייקים בדברי הגמרא במסכת סנהדרין, אנחנו נראה שיש לכל משפחה משיח משלה, לכל שבט משיח משלו. מה? עובדה היא שהגמרא, כאשר הגמרא במסכת סנהדרין שואלת ומה שמו, בכל בית מדרש נתנו את השם של מי שעמד אז בראש אותו מדרש, מנחם, לא מנדל, כן, ושמה יש ארבע דעות שונות, ואם לוקחים את כל ארבעת הדעות ביחד, מגיעים לראשי תיבות משיח. וכפי שמניתו היה אומר... לא זוכר, שום, אבל צריך להסתכל.
זה ינון.
בסדר, אז לא משנה כרגע, מה שמניתו היה אומר סביב הדברים האלה, שצריך להשתחרר מהתפיסה הנוצרית, כמו תמיד. שיש דמות. שיש דמות. וכל עוד. לא רואים את הדמות הזאת, אז לא קורה שום דבר. לא, זה מדובר בתקופות. כן? וכל אחד, לכל אחד יש תפקיד בתקופה מסוימת, כן? ולכן נקודת האחדות באמת היא הנקודה המרכזית כאן. כי בלי האחדות אי אפשר לקדם שום דבר. וזה המבחן של ישראל לאורך כל ההיסטוריה. ומה שהיה מאחד את עם ישראל זה היה בית המקדש, הוא... בזמן שהוא עמד על תילו, ולהבין באיזה תקופה אנחנו חיים. אם בתקופה של יוסף, אז הצדיק הוא יוסף, היה אומר מניטו, ואם בתקופה של יהודה, יהודה הוא הצדיק. זה לא שיש מחלוקת עקרונית בין יהודה ליוסף, לא. יש תקופה שיוסף הוא הצדיק, ולכן צריך לעשות כמו יוסף, ויש תקופות שיהודה הוא הצדיק, ולכן צריך לעשות כמו יהודה.
המחלוקת היא בזיהוי.
המחלוקת היא באבחון ובזיהוי של התקופה, בהחלט.
אבל האחרון היא מבית יהודה, ודוד. התכלית זה יהודה. האחרון, המשיח האחרון, אותו מנהיג האחרון.
ועל זה אמרתי שצריך להשתחרר מהתפיסה הנוצרית. כן.
משיח של הדור, מה זה?
משיח של הדור, זה המנהיג.
לא, אבל יכול להיות משיח משבט אחר, מדן או מנפתלי.
לכל שבט יש משיח משלו.
אנחנו אומרים על הגאולה האחרונה של כולנו מחביב לה.
זה השופטים, השופטים
למשל. אני לא משנה את תשובתי. מה לעשות? בסדר, צריך להשתחרר מהתפיסה הנוצרית.
משיח אחד
וסופי שהכל תלוי באדם אחד כזה או אחר, כן.
אז
דענו
על זה שיהיה משיח. אני
ככה
גדלתי.
טוב, כל אחד גדל על מה שהוא גדל. מה אני אעשה? כן, בסדר.
אין דבר אומר של משיח של אדום.
מה?
אין דבר אומר של משיח של אדום.
בסדר,
זה... אז זה לא רק לכתחילה, אלא גם לעתיד לבוא, למה
כשאני בא ואומר שצריך להשתחרר מהתפיסה הנוצרית, זה בדיוק כל ההתעסקות בדמות.
לא, אני
מתעסקת
במצב.
אז המצב, לכל שבט, לכל שבט יש תפקיד משלו.
עם המשיח שלו. ואת הדמות שלו.
הנה הייתה, את חוזרת שוב לדמות ולזה. זה לא מעניין. זה לא מעניין.
אנחנו כן חוזרים לשאלה מי מנהל את העניינים.
כן. בסדר, בוא, אז השאלה כבר נשאלה בגמרא, מי בראש?
נכון, מי
בראש. ובגלל זה קרה מה שקרה.
בן דוד.
כן, חזקיהו אז לא רצה.
אין ירובעם.
ירובעם, כן. נכון.
כן, אבל זה בסדר, אבל זה לא נחתך. השאלה קיימת כי היא קיימת.
לא, היא לא קיימת.
עובדה שהיא נשאלה.
לא, עובדה ש...
עובדה שבגלל
שהוא שאל... עובדה שבנצרות עוסקים בשאלה הזאת. מבחינת חזן אין לה שום משמעות.
כשבנצרות הם עוסקים
ממולנו,
מבראש.
לא ברור, זה אומר שיש נטייה אכן בתוך העם היהודי, כי זה בא מתוכנו, כן, לעסוק בדמות, שזה הדבר לא חשוב, ולא בעיקר, שזה התקופה. ואז עוסקים בדמות ולא שואלים מה צריך לעשות.
ולכן לא אומרים שעכשיו
בעובדה. לא, וכו' וכו', וגם לא עושים. כי אני מחכה לדמות. זה תפיסה נוצרית.
אבל זה עדיין לא סותר.
מה?
לסוס
הלבן. על חמור.
חמור.
על חמור.
סוס אירופאים
זה. כן,
כן. אתם זוכרים את המצב בימים מיד אחרי מלחמת ששת הימים בירושלים, עם כל ה... איך היו יורדים לכותל דרך ה... זה היה מלא חרבות מסביב וזה, כן? אז מניטו תמיד היה אומר, מזל שלא הגיע אז יהודי על חמור אחד לבן, זה היה גורם למהומה שכולם היו מנסים להוריד אותו מהחמור ולרכב על החמור במקומו. לא, כי באמת צריך להשתחרר מהדבר הזה, הדבר החשוב זה מה שקורה, ומה שקורה זה בזכות מה שרוצים, לא כי מחכים למישהו שככה היה... מה? לא, אבל הגמרא אומרת... לא, 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 זה ששרים את זה בהתלהבות וזה כן, מה לעשות? הגמרא אומרת בדיוק ההפך. הוא מחכה לנו כבר 2,000 שנה. זה נקרא ימות המשיח, 2,000 שנות תאו, 2,000 שנות תורה, 2,000 שנות משיח. מתי זה התחיל 2,000 שנות משיח?
שהוא נולד.
לא, פחות או יותר, פחות או יותר במאה השנייה לספירה. כן, פחות או יותר זה הזמן. כן, כן. ועל זה הגמרא אומרת, שואלת איפה הוא ברומי, מחכה לך שמה. כל יום הוא מוריד את הרשם, אז זה שאחר כך המציאו איזשהו שיר שאומר בדיוק את ההפר, זה סיפור אחר. אבל לפי הגמרא זה ברור. אנחנו בתוך התקופה, והשאלה זה מה צריך לעשות כדי שאכן זה יתגלה, זה הכל. לא צריך... זה מאוד קשה להשתחרר מהתפיסה הנוצרית. כי הם באמת הצליחו למקד את זה בסיפור של איזושהי דמות שכביכול עושה.
והרמב״ם
מה?
אנחנו שרים את השיר שלו.
המיוחס לו.
לא, זה העיקרים שלו, שזה
מביאת המשיח. ברור שכולם מאמינים במביאת המשיח, מה זה קשור? מביאת המשיח זה תקופה. ברור.
לא,
סליחה,
לא הבנתי
משהו. מה? לא הבנתי.
אם הרמב״ם מנסה את זה, כלומר, מחכים לביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, כלומר, מדובר על, אם זה לא אנחנו באמצע תקופה, זה מישהו
שמתמהמה, או משהו שמתמהמה,
אז תגיד תקופה.
כן, לא.
זה לא שאנחנו כרגע.
כשהרמב״ם כותב ליהודי תימן,
אבל כתוב שיבוא ויעשה מלחמות השם ויעשה את זה, זה דמות, זה לא תקופה עושה את זה.
המלך המשיח, זה המלך, זה שלטון.
כן, אבל
לא, מה הרמב״ם?
כנסת ישראל עושה?
מה? אלא מי? הוא לבד, זה דון קישוט שיוצא דון קישוט שיוצא לקרב ולא יודע מה הוא עושה? מה? מה? הוא מנהיג, כן, לא. זה מה? כן, אבל הוא לא כותב המשיח, הוא אומר המלך, המשיח. הוא מלך, כן? עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה. הוא בונה המקדש. מה, הוא בונה לבד? לפי התיאוריה זה אמור לרדת לבד, לא? הוא בונה כאן. נכון, כמו שזה, כי הוא המלך, הוא המלך, זה החזרת השלטון הפוליטי של עם ישראל.
זה לא תקופה של 2,000 שנה.
לא, אבל חז"ל אומרים שזה 2,000 שנה. זאת אומרת שבמהלך כל 2,000 שנה, זה יכול להיות, תלוי, מה אני עושה? כן, לא עושה כלום, לא עושה כלום, לא, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם.
בסדר.
לא, לא, כסמל של שלטון. כן, כשבא, לא יודע, ההוא הגיע מצ'אד, קוראים לו. הנשיא הזה הוא סמל של צ'אד, זה כאילו כל צ'אד הגיע לירושלים במובן הזה, זה ברור. לא צריך כאן להמציא דברים ולחשוב כאילו, כן?
מה שאני מתפעלת מהדיון שלנו על משיח,
רגע, אני לא גמרתי עם הרמב"ם. פרק 12, כן, האחרון שם. אל יעלה על הלב שבמות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם. זה הכל. נו, אז זה
ידוע.
מה זה ידוע?
לא, ידוע שזה הרמב״ם אמר.
אה, זה הרמב״ם אומר, אבל זה גם כתוב בגמרא. זה לא סתם הרמב״ם אמר. כן? מה? זה אומר שהוא פוסק כדברי שמואל במחלוקת, ששמואל אומר, מה בין העולם הזה ובין ימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות מלבד. זה הכל.
זה חוזר למשפט האחר.
נכון, אלא העולם כמנהגו נוהג. זה הכל.
רק
שמניפולוסים,
כרגע העולם לא
מתנהג כמנהגו. בסדר, אבל הרמב״ם שמכיר את היהודים שלו, שכנראה התחילו לפלפל במה שהוא כתב בהלכה א' בפרק הזה, אומר בהלכה ב', אמרו חכמים, אין בעולם הזה לימות המשיח, אלא שיבוד מלכויות בלבד. ייראה מפשוטם של דברי הנביאים וכו'. נו, בסדר. חורבן הבית לגמרי. חורבן הבית לגמרי. הנה, כולנו חיכינו לאחד שפתאום יסדר לנו את הכל וזה הלאה.
זה גם בפוליטיקה, הסיפור של המנהיג, ההנהגה,
כן, לא, לא. זה חלק מהדבר הזה.
זה אנחנו סביב נתניהו היום. הרי. רק הוא יכול. נכון. השנים זה ככה.
בתורה יש את הסיפור של הרי המקלט, נכון?
כן.
בסדר. אז לפי התפיסה הפשטנית ש... שבא מאיפה, אני לא יודע מאיפה. בימת המשיח כולם צדיקים.
אין ערי מקלט.
ויש. אבל התורה אומרת לא רק שיש ערי מקלט.
חובה, להוסיף.
חייב להוסיף.
צריך להוסיף.
נו, אז למה צריך להוסיף אם כולם צדיקים?
הרי זה יהיה רק שגגה, זה יהיה רק שגגה.
זה לא מוצרים. איך יכול להיות שגגה?
לא, כי ערי מקלט בורח רק...
אבל העולם מתוקן ויש עדיין שגגות בעולם, זה לא נקרא עולם מתוקן.
זה לא נורא שגגה, זה טוב, שיש רק רגע ולא זדון, זה טוב.
נו, באמת. אז הנה, עכשיו מתחילים לתרץ. כדי לא להרוס את האידליה הזאת, אז נו באמת. צריך להשתחרר מהתפיסה הזאת. יש תקופות בהיסטוריה. ואיך שמניתו היה אומר, המשיח זה כמו התורן בספינה. מה יש על התורן? יש דגל, נכון? ולפי הדגל יודעים שזו ספינה של א' ולא של ב'. אבל בלי ספינה אין תורן. הספינה זה עם ישראל. זה הכל. טוב, הלך חלום הילדות. עוד חלום הלך.
לפני חנוכה.
לא, זה לא עניין של זה, צריך להחזיר את הספינה לתלם. אחרת היא שתה בכיוון לא נכון, פשוט. כן, כי אין תורן בלי ספינה, זה הכל. אז אם אין ספינה, והספינה שלנו היא מורכבת מי"ב שבטים, וכל אחד רוצה את חלקו, ובצדק. והחזרה מהגלות זה בדיוק התקופה של הבירור, של המקום, של התפקיד, של כל אחד מהשבטים, ולכן יש מתחים בתוך העם. כי במהלך הגלות, אנחנו חיינו אך ורק לפי דגם אחד, שבט לוי. זה הדגם שהוצע לעם ישראל כדי לשרוד בגלות. וכשחוזרים, באופן טבעי, כל אחד רוצה את המקום שלו. איך הגענו לדבר הזה?
לא, כי אני רואה פה שכל אחד
איך הגענו לדבר הזה?
נשארנו
באותה
מקום.
זה לא לימוד. רוצה לבטא את התפקיד. צריך לתת ביטוי למציאות ההיסטורית. כן, תפקיד שווה. תפקיד דרכו. לאו דווקא להשתמש על הצד השני. זה הפירוד, לא? לא. מודל האחדות לאור התפיסה. מודל האחדות זה קל, אני... זה נורא מסובך. כן, ומי שאין לו סבלנות, וחושב שיבוא מישהו וחצי יום יפתור את כל הבעיות. בדיוק. זה תהליך שיכול לקחת עשרות ומאות שנים.
אבל אם הסירה בלי תורן...
מעטים מעולם.
מה?
אם הסירה בלי תורן...
מי אומר?
יש לנו תורן.
אוקיי.
אם הסירה בלי תורן נוסעת בכיוון הנכון,
כן.
לא צריך את התורן. עכשיו אתה אומר, התורן יבוא עם בש...
בהשוואה,
משיח יבוא, רק
שאנחנו
נהיה מוכנים לקבל אותו.
ברור.
זאת אומרת
שאנחנו נהיה במצב טוב. ברור.
הוא לא בא.
ברור.
לא מסתדר עם...
בשביל מה צריך
אותו?
בשביל מה צריך
את
התורן?
מתי סירה יוצאת
לשוק בלי כיוון?
אני...
היום זה
ה-GPS. אני אגיד אפילו... אני אצטט דבר שמניטו אמר, שעוד יותר חמור ממה שאתה אומר. מה אנחנו אומרים בתפילה בברכות היוצר? אפס בלתך גואלנו לימות המשיח. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח. אז אם זה אפס, איפה הוא? בלתך זה ריבונו של עולם. חוץ ממך, אפס. אז איפה המשיח? אפס בלתך לימות המשיח. זאת אומרת, מי הוא בדיוק, אין לזה שום חשיבות. מה שחשוב, האם זה מתפקד או לא. דברי מניטו. לא, 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 לא. אני ציטטתי מדויק. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח. עכשיו אני הייתי מצפה שמישהו יבוא ויקפוץ ויגיד לי שטויות, כי המשמעות של המילה אפס בתורה זה אחד.
אז זה
אחד,
אפס כיד העם.
תחפשו כל המופעים של המילה אפס בתורה, תראו שהמשמעות היא תמיד אחד.
איך במרגלים? אפס כי
אז רם.
כן, 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 תבדקו.
למה צריך עוד אחד?
תבדקו, טוב, טוב. אז איך זה מסתדר עם מה שמניתו אמר? מה הוא לא ידע את הפסוקים? בוודאי. כי לשון תורה לחוד ולשון חז"ל לחוד. זה הכל. אבל הכוונה של חז"ל זה באמת אפס בלתיך גואלנו לימות המשיח.
אתה האחד ש...
לא. אין. אין לזה שום חשיבות, שום כלום. לא מעניין. מה שמעניין שאנחנו בלימות המשיח.
אז
עוד
פעם, למה אפס זה אחד? איך זה... אני לא מבינה מה
שאומר.
בלשון תורה. בלשון התורה. בלשון התורה. זה לא חז"ל.
בלשון חז"ל?
אפס. אפס. כפשוטו. לא, לא הסתבכת. פחשו צריך להשתחרר מהתפיסה, זה באמת תפיסה נוצרית, בעייתית.
אפס בלשון התורה.
חז"ל לא התפתחו עם תפיסה נוצרית.
בוודאי שכן. בוודאי שכן.
אפס בלתך גולנו לימות המשיח.
בוודאי.
זה כנגד המשיח.
בוודאי, ודאי. ודאי. כמו שהם התווכחו נגד הדת הפרסית, כמו שהם התווכחו נגד הרבה עמדות וביטו את זה בתפילה. בוודאי, בוודאי, בוודאי. בוודאי. למה תקנו את הברכות לפני קריאת שמע? זה נגד שתי רשויות. ודאי שהם התווכחו, לא היססו אפילו. להוציא מליבם של ישראל את כל הדעות המפסידות האלה. בוודאי. בוודאי. לא, להפך. להפך.
זה מפת ידם
לעשות. זה עוד טעות שצריך להוציא. פשוט.
מתרגם
לא צריך לתרגם.
לא, שאני
אבין,
לא הבנתי בעברית.
כלום, אין. חוץ ממך, אין.
זה כמו ביציאת מצרים, אבל לא על ידי שגיא.
ברור, זה אותו דבר. משה רבינו, גורנישט.
גורנישט, זהו.
זה אותו דבר. טוב, ואנחנו יודעים שיש משה רבינו. זה אותו דבר, זה הם עקבים, זה לא סתם פתאום בא להם יום אחד, לא יודע מה. לא, ככה התפיסה היהודית. או שאנחנו בתקופה, ומה שחשוב לדעת זה מה צריך לעשות באותה תקופה, או שאנחנו לא בתקופה, זה משהו אחר.
זה מי שיושב ברומי ומתיר
וכובש? כן. ו?
מי זה שיושב ברומי
ומתיר? לא יודע, לא מכיר אותו. לא מכיר אותו.
מה, זה רעיון אבסטרקטי?
לא, זה רעיון היסטורי מציאותי מאוד.
לא, לא, לא,
מי
שיושב ישנה.
זה
לא
דמות,
זה בעצם עיקרון, רעיון.
כן, 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 כן.
בצורה סימבולית אפשר להסביר כל דבר, זה לא
הבעיה. לא סימבולית.
אנחנו יכולים תמיד להסביר את זה, אבל השאלה אם זה נכון ככה להסביר.
עובדה.
לא.
לא מנתק את זה אבל מהמציאות.
עובדה, עובדה.
זה בדיוק
תצרות. לא, 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 לא נכון.
עובדה. עובדה. יצאנו ממצרים. איפה משה רבי?
לא היה גואל.
לא היה גואל,
אלא שמיח. ואת יושבת ליל הסדר, ואיזה כפיות טובה.
כל ההגדה לא מוזכר משה.
נכון. זה לא כפיות טובה. מה קרה לנו פתאום? זה כדי בדיוק להוציא מליבם של ישראל הנושא של הדמות. כי בסוף מגיעים לעגל. משה האיש לא ידענו. אז היהודים מומחים בדברים האלה. זה בדיוק זה. אז מכיוון שיש נטייה בתוך העם.
בתוך האדם?
לא, לא, בתוך העם. בתוך העם. גם אדם זה משהו אחר. אנחנו בתוך העם שלנו, יש לנו כל מיני נטיות. בעייתיות. אפשר להבין מאיפה זה בא. איך אפשר במהלך כל הגלות להסביר את הנושא המורכב הזה, אז ביהדות אשכנז מצאו פתרון, פשוט. הפסיקו לדבר על הנושא בכלל. ככה זה... לא, זה לא רק זה, זה מרגיע את השטח. במיוחד אחרי שבתי צבי. כן? שוב, הנה עוד דמות. אז לא מדברים על זה יותר. בסדר? עד כדי כך שנושא בכלל של משיח בן יוסף כמעט נשקף לחלוטין. אלמלא הדברים של הגאון מווילנה, בכל יהדות אשכנז מי היה מזכיר אותו בכלל. ומכאן הקושי הגדול, כאשר באמת העסק התחיל, לזהות את זה, כי שכחו. בסדר? יש גם כאלה שאומרים שאין דבר כזה משיח בן יוסף. בסדר? אבל שוב, חייבים לדעת מי הוא אותו משיח בן יוסף כדי לדעת שאנחנו בתקופה של משיח בן יוסף. ממש לא. עובדה, מה נאמר לגבי התקופה הזאת? קיבוץ גלויות ברוך השם. עצמאות מדינית ברוך השם. לא, אז למה את לא שואלת איפה הוא?
לא, עדיין מחכים.
למה מחכים? אנחנו כבר... יש לי חדשות בשבילך. גמרנו כבר עם משיח בן יוסף.
מה זה כבר המשמעות של הנערד
הזה? אה, למי?
כל פעם מחכים למשהו אחר.
אה, זה בסדר, אז מה אפשר לה... מה?
כל העניין של משיח בן יוסף יארג, לא יארג מהם.
זה כוונת המקובלים בתפילה, כן, רומולוס.
רומולוס?
כן. זה, כבר עברנו את כל זה.
אבל חב"ד
הקימו
את זה לשתייה.
מי?
חב"ד.
חב"ד לא מכירים במשיח בן יוסף.
הם אומרים משיח נאו, הם רוצים משיח נאו.
חב"ד לא מכירים במשיח בן יוסף. בסדר? ומשיח נאו זה תפיסה לא יהודית. לא אגיד יותר.
גם
אם היום זה יוטט ב... זה כבר לא, זה כבר חף.
הכיסא שם שכל בוקר בא להתפלל.
מי?
זה דיון לא...
טוב, לא קשור. לא קשור, לא קשור.
לא אשמצאים.
כן.
כדאי להביא את הרעיון.
לא, כי באמת, זה חלק...
אבל מה אם...
כן. נו.
כל מה שבאמת נהרג או לא נהרג, זה לא רומולוס, מה פירוש רומולוס?
ככה כתוב בכוונות של המקובלים.
שמה?
הכוונה לרומולוס.
אה, לצאצאים שלו, לא לוואוואו.
את שואלת אותי מה זה, זה מה שכתוב בספרים הקדושים של המקובלים, הכוונה לרומולוס, אחר כך את יכולה לתת פרשנות איך שאת רוצה.
הוא זה
שנהרה? בסדר, בסדר, לא, בסדר, כרגע לא, לא רוצה להתעסק, שוב, לא חשוב. זה לא חשוב. מה שחשוב זה באיזה תקופה אנחנו, מה צריך לעשות באותה תקופה, ואם אנחנו עושים או לא עושים. ברגע שרואים שהסיפור התחיל וזה מתפקד, אולי יום אחד יבוא היסטוריון ויגיד זה היה פלוני אלמוני. בסדר. זה הכל. שאר הדברים לא חשובים. בסדר? ולכן שוב, את צודקת, הגמרא אומרת, לכל משפחה, לכל שבט, כדי להוציא מליבם של ישראל את הסיפור הזה, שיש פתאום אחד שעושה את הכל. אגב, כשבודקים גם את יציאת מצרים, משה רבנו, בסדר? ובלי אהרון הוא היה עושה משהו? בלי ראשי השבטים הוא היה עושה, בלי הנשיאים הוא היה עושה משהו. זאת אומרת, לכל אחד יש תפקיד. ומה שחשוב, זה לא מה הוא עשה, או זהו, אלא שהם היו מוכנים ללכת אחריו, ולהחליט וכו', לכן זו החלטה של הכלל. וזה מה שחז"ל רוצים שאנחנו נפנים בדברים האלה, ולהשתחרר מכל ה... הסיפורים הפנטסטיים האלה שאין להם שום אחיזה במציאות לפי חז"ל. כן? אז זה כמו הסיפור שבית המקדש יום אחד ירד מן השמיים. זה לא שונה.
זה לא
המצאה, זה אהבה אמינה של הגמרא.
זה אהבה אמינה.
כן, זה אהבה אמינה, זה לא הסוף.
זה מראה.
כן. כן, זה אהבה אמינה של הגמרא. בסדר?
בגלות זה עזר.
בגלות הכל עוזר. בגלות הכל עוזר אפילו לכתוב ליהודים, כפי שהרמב״ם שבעצמו אומר שזה אסור, שכתב ליהודי תימן, כי היו במצב לא עלינו. תחזיקו מעמד עוד כמה שנים, כי בתאריך זה וזה הוא בא. נו, ו?
להיחס בזה תקווה.
יפה, אז בגלות אפשר... אנחנו יצאנו ברוך השם מהגלות. זה כן.
אבא אמינה זה המצאה.
זה המצאה של מי שאומר את אבא אמינה הזו.
למה?
כי זה לא מסקנת הסוגיה.
ממתי יש מסקנות בנושאים כאלה?
יש מסקנות.
לא להלכה. כאילו, בדיוק.
מה לעשות שבגמרא, במהלך הדיון, עולים כל מיני אפשרויות. כן, המרה לא מקבלת, דוחה. אם היא דוחה, סימן שאין לזה שום אחיזה. זה חלק מהמהלך, לא? המרה הזאת נמצאת במסכת סוכה. אני זוכר סוכה. יכול להיות שאני טועה. וזהו, זה קורה במהלך הדיון, יש כל מיני דברים, כן. אחד חושב שזה באמת צריך לבוא בצורה ניסית, כמו שאר הדברים. הגמרא אומרת לא. אפילו רש"י שם במקום מחדד את הדברים כי זה חלק מהתפיסה שהייתה רווחת בגלות, מכיוון שאף אחד לא ידע, לא הבין, לא, זה לא עניין של חווה. נחזור כמה מאות שנים אחורה, אם היו שואלים יהודי כלשהו, תגיד לי, מה התוכנית המעשית שלך לחזור לארץ ישראל? חוץ ממעשה ניסי כלשהו, לא היה מעלה על דעתו שום דבר. בגלל זה הלך יהודי אחד ללמוד מדעי המדינה בווינה והביא תוכנית אופרטיבית בדומה למה שמשה רבנו עשה אצל בית פרעה, גם אם זה לא מוצא חן בעיני כמה רבנים. יהודים לא ידעו איך בכלל להטריד את הדבר הזה. כל פעם שמישהו הציע להם משהו הם... כי הם לא עסקו בדברים האלה, לא היו מחוברים בכלל לחיי העולם הזה, במובן הזה הפוליטי, המדיני וזה. מאוחר מאוד, פה ושם, אחד או שתיים, התחילו לעסוק בדברים האלה, אז כולם זוכים אותם, הרב אלקלעי ועוד כמה. רוב היהודים לא ידעו, אז מה נשאר לי אם אני לא יודע? אז אני אגיד אותו דבר שאמרתי, יבוא לקחת אותנו על כנפי נשארים.
הם
עסקו
באיך?
אבל לא ידעו, דוד
הראובני. זה בדיוק, הנה בסדר, אז הנה, אז בדיוק זה, אנחנו יודעים...
אבל היה תוכנית מעשית.
כן, היה, נכון, אז אחד כאן, אחד פה, אחד שם וזה. הרוב היו שואלים אותו, תגיד. הם ידעו בעיקר להגיד מה לא, סכנות דרכים וליסטים בדרך וזה.
הם עסקו באיך לשרוד את היום.
יפה, לכן מבחינתם הדבר היחיד שהיה הגיוני זה מעשה ניסי. פתאום בא אחד אמר להם לא, הנה הנס.
אתם הנס.
בסדר, אז קל מאוד באווירה כזאת לאמץ באמת הדעות האלה, שיבוא אחד המשיח, ייקח אותנו, המזוודות כבר מוכנות. יום אחד בית המקדש ירד מן השמיים, יום אחד וכו'. בסוף, כמו שהיה בזמן יציאת מצרים, על כנפי נשארים, הלכנו 40 שנה בדרך. וזה נקרא באמת על כנפי נשארים. טוב, חנוכה שמח.